אוקיי, היום יש לנו משהו מיוחד. חלקכם מחכים לפרק על טסלה, אבל קרה משהו שאנחנו חייבים שנייה לעצור הכל ולשחרר אותו לפני כן. לפני הרבה מאוד חודשים, יותר משנה, הקלטנו פרק פודקאסט על AMC. Fast forward, שנה ומשהו אחרי זה, הקלטנו עוד פרק על ההתפתחויות ב-AMC, ולא שחררנו אותו מכל מיני סיבות. והפרק הזה הוא מספר סיפור ממש מחורפן, שיעזור לכם להבין עד כמה וול סטריט, לא יודע, יכולה להיות תפוקה, או בוא נגיד, כמה AMC יכולה להיות תפוקה. Anyway, אז לא שחררנו את הפרק השני, ואז לאחרונה קרה משהו שמסיים את הסיפור הזה, מה זה טוב. אז אני חושב שזה פעם ראשונה בפודקאסטים, שיש פרק בתוך פרק בתוך פרק. כי אני עכשיו עושה את ההקדמה הזאת, ואני הולך להשמיע לכם את הפרק שהקלטנו לפני מספר חודשים ולא שחררנו, והפרק ההוא הולך להשמיע לכם חלק מתוך הפרק המקורי. בערך, לא יודע מה, 7 דקות ממנו, לא הרבה. אז יש לנו בעצם בצל של 3 פרקים. תקשיבו למה שהולך להיות כאן, ואז בסוף אני אחזור ואספר לכם מה קרה בסוף הסיפור. עכשיו, בעיניי זה פרק שיש המון מה ללמוד ממנו. קודם כל, אנחנו נדבר על מכשירים שאולי אתם פחות מכירים. אנחנו נדבר על הנדסה פיננסית וכמה מתוחכמת היא יכולה להיות, או כמה מטומטמת היא יכולה להיות. אנחנו נדבר גם על איך לוקחים פוזיציות מאוד מתוחכמות על פערי עלות השלה בין שתי גרסאות של אותה מניה, אתם כבר תבינו. ואנחנו נדבר על הסיכונים שיכולים להתממש, ואת זה אתם תשמעו במיוחד בסוף הפרק. פרק מאוד מאוד דידקטי. זהו, אז תקשיבו לזה, מקווה שתהנו. האזנה נעימה. ברוכים הבאים למאני טוקס, הפודקאסט של קהילת מאני טוקס בפייסבוק. חפשו בפייסבוק את קהילת מאני טוקס. אמיל, מה העניינים?
נהדר, ערב טוב לכולם.
זה בעצם ערב של סגירת מעגלים. בעונה הקודמת הקלטנו פרק על AMC, סיפרנו שם דברים. אחרי הדברים האלה קרו עוד דברים, וכרגע, ממש כרגע, קורים עוד דברים. אז מה שאנחנו רוצים לעשות, זה לעשות את הפתיח הזה, אולי ריקאפ קטן ממש.
טיפה, פיצי.
פיצי, ממש. לאחר מכן, אנחנו נשדר את הפרק הזה כמו שהוא היה. פה, פה, עכשיו, ממש עכשיו, אנחנו נשדר את הפרק הקודם. ואז אנחנו בסוף נשלים את מה קרה אחר כך. אז מי שאין לו כוח לשמוע את הפרק הקודם, אפילו שערכנו אותו קצת והוא יותר קצר, אז סבבה, יכול לדלג לחלק הסופי, שאנחנו עוד לא יודעים באיזו דקה הוא יקרה, אבל אנחנו נגיד לכם באיזו דקה הוא יקרה ברגע שנדע.
10 דקות ו-40 שניות.
בסדר? ומי שרוצה ליהנות את מלוא ההנאה, מוזמן פשוט להקשיב מעכשיו עד סוף הפרק, AMC, מה קורה שם, סופר 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 מעניין. אמיל, אתה מוכן?
אני מוכן.
אוקיי. אז לפני שאנחנו משדרים את הפרק הקודם, כפי שהוא היה, פחות או יותר. אז בוא נעשה שנייה ריקאפ קצר. בפרק הקודם סיפרנו על כך שב-AMC יש מנכ״ל. מנכ״ל AMC רוצה לגייס כסף לחברה באמצעות הנפקות, אבל התקנון של החברה לא מאפשר לו להנפיק עוד, והוא נמצא בבעיה, והוא מחפש כל מיני פתרונות יצירתיים, איך הוא יכול להנפיק עוד, ו... אני כאילו לא יכול להתחיל לדבר על סיפורים ה-NFT. די, זה יותר מדי.
לא, דיברת, אתה אמרת יותר מדי.
אמרתי יותר מדי, אז פשוט, הנה הפרק הקודם, תאזינו לזה, זה כאילו עשוי להשתלם. אמיל, מה שלומך?
היי, שלומי נהדר.
אני יודע שיש דבר אחד שאתה ממש רוצה שאני אגיד.
כן, מאוד.
אוקיי, שימו לב. הניתוחים והערכות הם בגדר דעות בלבד. כל העושה במידע נמצא בשידור זה שימוש, עושה זאת על דעתו ועל אחריותו הבלעדית. אין לראות באמור המלצה, תחליף לשיקול דעת עצמאי, או הזמנה לבצע פעולה כלשהי. המידע המוצג אינו להשערה בלבד, ואינו תחליף לייעוץ. יש לקחת בחשבון את הסיכונים הטמונים בהשקעות בניירות ערך. אנו לא אחראים להפסדים כספיים שעלולים להיגרם לאדם, הפועל על דעת עצמו בעקבות התכנים המועלים כאן. אמיל, מי זאת AMC?
AMC היא רשת בתי הקולנוע הגדולה בארצות הברית וגם בעולם.
AMC הייתה אחת המניות האלה שהשתייכו לטרנד שנקרא Meme Stock, שאנחנו נסביר עליו עוד מעט. קרה משהו די מחורפן עם המניה הזאת. מה קרה שם?
בינואר 2021, AMC עדיין נסחרת ב$2. ביוני, כמה חודשים אחרי, המניה ב$70.
אנחנו רק מזכירים שאנחנו מדברים על אמצע הקורונה. כמעט כל בתי הקולנוע סגורים, AMC היא רשת בתי קולנוע, ומבחינה פונדמנטלית, המניה אמורה להיות בקרשים.
אבל במקום זה היא עושה אפסייד של 3,500% והופכת להיות המניה הנסחרת ביותר בעולם לאותו זמן.
יותר מגוגל, יותר מפייסבוק, יותר מטסלה. זה דבר שהוא בקנה מידה היסטורי.
הסיפור שלנו מתחיל בחברה בשם GameStop. זו בעצם רשת חנויות משחקי מחשב, משהו כמו בג, אבל בארצות הברית. המניה תפסה את תשומת הלב של כל מיני חברים בפורומים אינטרנטיים. ספציפית, אנחנו מדברים על Wall Street Bets, פורום ברדיט, שבו אוכלים את הראש על מניות כל היום, מפרסמים תמונות, מפרסמים דחקות, מפרסמים עסקאות שעושים, ואנשים שם גילו את GameStop והחליטו שזאת המניה האהובה עליהם, ומטרת כל המטרות זה לפמפם את המניה הזאת $1,000. החברים ברדיט הולכים לקנות את המניה שוב ושוב, להרים את השער שלה עד שהיא תגיע לחלל. עכשיו, החברים בפורום Wall Street Bets, אם צריך לאפיין אותם, זה אוסף של, לדעתי, לרוב גברים עם חוש הומור מחורפן. הם נוהגים לקרוא לעצמם retards, שאני טוען שזה איזשהו שיבוש של traders. והתמה שמובילה אותם זה כזה, אין לנו מושג מה אנחנו עושים, אבל כיף לנו, וגם כשאנחנו מפסידים מלא כסף, עדיין כיף לנו. אז החברים בוול סטריט בטס הגיעו למסקנה שקרנות גידור גדולות עושות שורט על GameStop. רק מזכיר ששורט זה כשעושים עסקה נגד המניה. מי שעושה שורט רוצה שהמניה תיפול כדי שהוא ירוויח. ואז המטרה שלהם זה להילחם בהם ודווקא לפמפם את המניה, להעלות את השער שלה, ללחוץ את כל השורטיסטים, לגרום להם להפסיד, ואז המניה תעלה עוד ועוד ותטוס לחלל. התהליך הזה שבו שורטיסטים במרכאות נסחטים נקרא שורט סקוויז. עוברים כמה חודשים, והחבר'ה מוול סטריט בטס בוחרים מניה חדשה להתלבש עליה ולהקפיץ לחלל. AMC.
צריך להבין שה-AMC שונה מגיימסטופ בדבר מאוד חשוב. בעוד גיימסטופ היא חברה מדשדשת, אבל חברה יציבה ומתפקדת, AMC היא חברה שעוד לפני הקורונה הייתה על סף פשיטת רגל.
ואז באה הקורונה, בתי הקולנוע סגורים, וזה בכלל לא טוב לה.
נכון, עכשיו המצב הוא עד כדי כך לא טוב, שהחברה נמצאת חודשים ספורים לפני פירוק החברה.
ואז כמו מלאך משמיים, מגיעים החבר'ה מהפורום של וול סטריט בטס, מתחילים לפמפם את המניה, לקנות אותה שוב ושוב, ומחיר המניה עולה ועולה ועולה.
חברה יכולה לגייס כסף על ידי מחירת מניות שלה. אז בא המנכ״ל של AMC, שדרך אגב שמו הוא אדם אירון, מנצל את המחיר המופקע של המניה, והוא מוכר זבל במרכאות, במחיר C, וככה מגייס הרבה מאוד כסף לחברה. אבל המנכ״ל נתקע בבעיה. כשחברה נולדת, נכתב תקנון. ובתקנון של AMC כתוב שיש מגבלה על כמות המניות שיכולות להיות לחברה. והמנכ״ל מנפיק כל כך הרבה מניות שהוא הגיע למגבלה והוא לא יכול להנפיק עוד. כדי להנפיק עוד מניות הוא צריך לבוא ולשנות את התקנון של החברה. עכשיו צריך להבין, לשנות תקנון של חברה זה לא דבר כזה פשוט. צריך 50% רוב של כל בעלי המניות. עכשיו בואו נחדד משהו. כשאנחנו מדברים על בחירות או הצבעות, בדרך כלל מדובר ברוב ממי שמצביע. אבל זה לא המצב פה. פה אנחנו מדברים על רוב מכל בעלי המניות. כלומר, אם 50% מבעלי המניות לא יגיעו ולא יצביעו, אי אפשר לקבל את ההחלטה.
ויש פה עניין. כי הרבה מבעלי המניות של AMC הם retards. ככה הם קוראים לעצמם. זאת אומרת, חברי וול סטריט בטס, הרבה מהם אנשים שאולי אין להם מושג במניות, בשוק ההון, בכלום, הם פשוט הצטרפו לטרנד ההתלהבות הזה כדי לפמפם את המניה. אז עכשיו המנכ״ל צריך לשכנע המון משקיעים קלולסים בכל המהלך הזה שהוא רוצה להעביר. אז הוא בא לחבר'ה של וול סטריט בטס עם חיוך מטומטם ואומר להם, היי חברים, בואו אני אסביר לכם למה אני צריך עכשיו שתצביעו בעד העלת תקרת כמות המניות של החברה. ידה ידה ידה, הם שומעים מה שיש לו להגיד, ואפשר לומר שזה לא עבר טוב אצל החבר'ה מוול סטריט בטס. הם ראו בו חלק מכוחות הרשע של וול סטריט בזה שהוא מנסה לעשות מהלך מימוני מתוחכם כזה.
כן, מתחילה מחאה, יש כאלה שאומרים שזה טוב, ויש כאלה שאומרים שזה לא טוב, אבל שורה התחתונה, הוא לא יכול להנפיק עוד מניות, והוא דוחה את ההצבעה לשינוי התקנון של החברה.
אז יש לנו מנכ״ל שעומד מול חבורת משקיעים שאין להם מושג, הוא צריך אותם, ואיך המנכ״ל יכול להתחבב עליהם? אז הוא ממציא את AMC Connect, אתר אינטרנט, שבו מחזיקי המניות של החברה יכולים להתחבר ולקבל כל מיני הטבות, למשל פופקורן בקולנוע, או אולי עוד כרטיס לסרט.
והיהלום שבכתר, NFT של AMC.
אוקיי, אוקיי, אני לא יודע אם חייתם על הירח בשנה האחרונה, אבל אחת התופעות היותר מדוברות זה נושא ה-NFT. עכשיו, אני די משוכנע באיזה 100% שאם אני עכשיו אסביר מה זה NFT, יהיו כל מיני אנשים שיגידו, מה, זה בכלל לא נכון, אתה לא דייקת, אז fuck that shit. אני הולך להסביר את זה כמו מפגר, בסדר? NFT זה כשאני יכול לקנות איזושהי תמונה מטופשת, דיגיטלית לגמרי, שמישהו מכר לי, ועכשיו אני הבעלים שלה או משהו. אפשר להכיל את זה על עוד כל מיני דברים, אבל אם לך יש איזו תמונה של קוף מוציא שערות עם פינצטה, דיגיטלית,
באינטרנט, אתה יכול למכור לי אותה, אני הבעלים שלה עכשיו, אין לזה יותר מדי משמעות, ואנשים סוחרים ב-NFT הזה, לפעמים זה מגיע למיליוני דולרים של מחיר לתמונה, הדיבור הוא שזה אחלה שיטה לאלבין הון, ולפמפם שיט, אז NFT נהיה סופר חם אצל בני נוער וצעירים, ומנכ״ל AMC אומר, הצעירים אוהבים NFT, אז כל מי שמחזיק במניה של AMC, יכול לקבל את ה-NFT של AMC.
עכשיו, יש פה שני דברים מעניינים בקשר לזה. קודם כל, לחברה אין דרך רשמית לדעת מי מחזיק במניות שלה. יש פה הרבה מאוד צנרת פיננסית בשביל לאשר בעלות. ככה שמי שרוצה לקבל את ההטבות של AMC ואת ה-NFT, מספיק שהוא מצעיר על עצמו כבעל מניות.
עכשיו, אני רק רוצה לעצור אתכם ולהגיד, זה כבר לא רלוונטי, זה היה בסוף 2021, אין NFT יותר.
עכשיו, הדבר השני שחשוב להבין פה, זה למה המנכ״ל עושה את כל היוזמה הזאת של ה-AMC Connect. הקושי העיקרי שלו הוא לא לשכנע את בעלי המניות של ה-AMC להצביע בעד שינוי התקנון, אלא זה לגרום להם להצביע בכלל. כי רוב החבר'ה האלה בכלל לא יודעים מה זה אומר להצביע, מה זה תקנון, הם לא מתעסקים בדברים האלה.
שלום. כאן אבי של העתיד. אז אנחנו בעכשיו, בסדר? הפרק הזה הוקלט לפני לא מעט חודשים. הנה אנחנו בהווה הולכים. כפי שהוא נתפס על ידינו כעת. התאריך הוא ה-20 ומשהו ב... לא יודע, פברואר.
פברואר. 2023, אנחנו עמוק בעתיד.
פברואר 2023, עמוק בעתיד, ודברים קרו מאז. מנכ״ל AMC רצה להנפיק מניות, התקנון לא מאפשר לו. הוא ניסה כל מיני שטויות שלא ממש עבדו, אבל אז הוא מצא פרצה. מסתבר שבתקנון החברה, קיימת אפשרות להנפיק מה שנקרא מניות בכורה. אמיל, בוא נסביר שנייה מה הן מניות בכורה.
אלה סוג מיוחד של מניות, אין להן זכויות הצבעה, ובעצם הן לא מניות רגילות, זה משהו אחר. עכשיו, כשאנחנו קוראים להן מניות בכורה, יש בזה משהו מבלבל. כי בכורה, בכיר, נשמע שיש להן זכויות עודפות יתרות על המניות הרגילות, אבל אי אפשר בדיוק להגיד שהן עודפות או בכירות, אלא שהן פשוט שונות. במצב עניינים רגיל, מניית בכורה היא מאוד דומה לאגח. כי במניית בכורה יש זכות בדרך כלל לדיבידנד קבוע, שצריך להיות משולם לפני הדיבידנד של המניות הרגילות. אם החברה לא משלמת דיבידנד למניות הבכורה, אסור לה לשלם דיבידנד לבעלי המניות הרגילים. לכן השם בכורה, במובן הזה היא בחירה. ובנוסף, הדיבידנד הוא קבוע. הוא לא משתנה. גם אם החברה מרוויחה יותר, בעלי מניות הבכורה לא יקבלו יותר דיבידנד, הם יקבלו תמיד אותו דבר. במובן הזה, מניית בכורה היא כמו אגח שיש לה קופון, במקרה הזה דיבידנד, שהוא קבוע.
אז מנכ״ל AMC עשה קומבינה, והוא ניצל את הזכות להנפיק מניות בכורה בשביל לגייס כסף, אז מנכ״ל AMC הנפיק לא מניות בכורה, בגלל שהוא יכל להנפיק מניות בכורה, הוא הנפיק מין מניות כזה אחרת, עם קריצה. קודם כל, המניות האלה שהוא הנפיק, הוא נתן להם את הסימול אייפ, קוף. אתם יודעים למה. ואז הוא אמר, המניות האלה, שהנפקתי עכשיו, הן בדיוק כמו מניות רגילות של AMC. כל מי שיש לו את זה, יש לו מניה רגילה של AMC. רק שבינתיים זו לא מניה רגילה, היא תהיה רגילה ברגע שבעלי המניות יאשרו את זה, ואחרי שיאשרו, ימירו את המניות האלה שהנפקתי, את האייפ, למניות רגילות. ואני כאילו שואל את עצמי, מה זה הפאקינג דבר הזה שהוא הנפיק כאן?
מה זה בלי לדברים שאמרת עכשיו? אני מכיר את הסיפור ולא הבנתי כלום.
זאת לא מניית רגילה, זאת לא מניית בחורה, obviously, זה גם לא אגח. זה קריפטו? אני אפילו לא יודע מה הדבר הזה שהוא ינפיק. משהו שאמור להיות מניה, אולי בקרוב אם יאשרו את זה. אז הוא מנפיק אותם. עכשיו, איך זה עובד? בגדול, כל מי שמחזיק היום מניית AMC, מקבל כזאת. אייפ. אתה קם בבוקר ואתה מוצא, קיבלתי מניית אייפ.
אבל יש עוד קטע. יש הגבלה של כמות מניות הבכורה שניתן להנפיק. אם את המניות, במניות הרגילות יש הגבלה ל-500 מיליון, במניות הבכורה יש הגבלה עד 50 מיליון, וזה יוצר בעיה, כי התוכנית של המנכ״ל היא לחלק לכל בעל מניה רגילה מניית בכורה. ומי שיודע חשבון בסיסי יודע ש-50 מיליון זה פחות מ-500 מיליון. אז מה עושים? אז גם פה החברה מצאה דרך לעקוף את המגבלה. היא פשוט אמרה שכל מניית בכורה שהיא מנפיקה, היא בעצם לא מניית בכורה, אלא היא מעית מניית בכורה. וככה כל מי שיש לו מניה רגילה מקבל מעית מניית בכורה, שהחברה מבטיחה להם שבעתיד תהיה שווה כמו המניה הרגילה.
בקיצור, מנכ״ל AMC מכופף לחלוטין כל חוק אפשרי כדי לגרום לדבר הזה לעבור, ואני מבין שבסוף הוא מחלק את המניות האלה, האייפים האלה, למחזיקי המניות הקיימים, שבוא נסכים על כך שרובם אבלים, והבעיה שלו המקורית הייתה זה שהאבלים לא מבינים את כל הסיפור הזה של לאשר את התקנון, וגם לא ממש יודעים מה רוצים הם. אז כדי שזה כן בסוף יצליח לעבור, הוא צריך להכניס משקיעים מתוחכמים שיעזרו לו. אז הוא הכניס לתוך כל העניין הזה קרן גידור.
נכון, יש לו שתי מטרות. מטרה ראשונה היא לעשות הצבעה של כל בעלי המניות, ושהם יצביעו בעד להפוך את מניות האייפ למניות רגילות. בנוסף, יש לו עוד מטרה. הוא רוצה להכניס כסף לחברה. אז מה הוא עשה? הוא בא לקרן גידור, עשה את ההסכם. אני מוכר לכם 100 מיליון מניות של אייפ, תמורת 75 מיליון דולר בלבד. הוא נתן להם הנחה מאוד גבוהה למחיר שהיה באותו זמן בשוק למניה. רק תצביעו איתי, תעזרו לי להצביע מול כל הטמבלים ולהפוך את זה למניה רגילה. דבר נוסף שהוא עשה, זה קרן גידור שכבר החזיקה בחוב של ה-AMC. עכשיו, החברה הזאת נמצאת בסכנה לפשיטת רגל, כי יש לה יותר מדי חוב, אז מה הוא אמר להם? בואו תבטלו, תמחלו לי על החוב. בתמורה, אני מביא לכם עוד 90 מיליון מניות של אייפ. וגם פה הוא משיג שני דברים, הוא גם מוריד את כמות החוב, וגם גורם לזה שיש משקיע מתוחכם שיצביע איתו. בנוסף, הוא מכר להם עוד 60 מיליון מניות במחיר השוק. All in all, קרן הגידור הזו עכשיו מחזיקה בערך 250 מיליון מניות אייפ. כשאני מזכיר, זה לעומת 500 מיליון מניות במקור של AMC, המניה הרגילה.
אז בעצם הוא דאג לכך שיהיה גוף משקיע מתוחכם שיצביע בעד הפיכת מניית אייפ ל-AMC, כי זה אידיוטי שהם לא יצביעו בעד זה, זה כסף על הרצפה.
נכון, אפשר גם ממש לראות את זה במחיר.
אוקיי, אז יש לנו בעצם עכשיו שתי מניות, מניית אייפ, שהיא כאילו עוד מעט מניית AMC, ומניית AMC הרגילה.
שהיא עדיין מניית AMC.
כן, כן, נכון, כן. עכשיו, שתי המניות האלה אמורות להיות זהות, הן אמורות להיות שוות, והמחיר שלהן אמור להיות שווה. אממה, יש כרגע פער במחיר של שתי המניות. מניית אייפ נסחרת בסביבות ה-2 דולר, בעוד ש-AMC בסביבות ה-6 דולר. אשכרה, יש לכם צ'אנס לקנות מניה ששווה 6 דולרים ב-2 דולר. זה הנחה של 66%, כסף על הרצפה, לא?
בעגה המקצועית אנחנו קוראים לזה ארביטראז', אז זה מחשבה די נאיבית, כן? לחשוב שפשוט אני אקנה את זה ב-2 דולר, אני אקבל 6 דולר והרווחתי כסף בטוח. אבל אם נחשוב על זה, אנחנו יודעים שה-AMC בתכלס, במציאות, היא לא שווה כלום, זאת חברה שיכולה לפשוט רגל. אז באותה מידה יכול להיות שאני אקנה עכשיו את אייפ ב-2 דולר, ונכון, היא תהפוך ל-AMC, אבל ה-AMC בעצמה טיפול עד 14 לשלישי ל-2 דולר, אולי אפילו טיפול לדולר ואני אפסיד.
אז הנה העניין, יש לנו כאן שתי מניות שאני יודע שאמורות להיות מתומחרות זהה, הפער ביניהם ייסגר, אני יודע בעצם שזה יקרה, אבל יש לי בעיה, אני לא יכול סתם לקנות את הזולה או משהו כזה. ובעיקרון, הדרך להרוויח מפער כזה היא מה שנקרא long short. עושים long, קונים את המניה הזולה, ועושים שורט על המניה היקרה, ובונים על כך שהפער ביניהם ייסגר. עכשיו בואו נסביר מה יקרה. אופציה אחת, קנינו את המניה הזולה, עשינו שורט על היקרה, ואז אם הזולה עולה והיקרה יורדת, הרווחנו משתי הפוזיציות. הרווחנו מהלונג והרווחנו מהשורט. יכול להיות שעשינו לונג שורט, שורט על היקרה, לונג על הזולה, הזולה עולה לכיוון היקרה והיקרה לא זזה. גם פה הרווחנו. הרווחנו על הלונג ועל השורט, לא קרה כלום. יכול אבל גם להיות מצב ששתי המניות עולות ונפגשות מתישהו. כלומר, גם היקרה עולה וגם הזולה עולה, ואז בעצם אם עשיתי לונג שורט, אני מפסיד על היקרה, אבל אני מרוויח הרבה יותר על הזולה, על הלונג. כך שבלונג שורט, לא משנה לאיזה כיוון הם הולכות, כל עוד הם סוגרות את הפער, אני מרוויח. וזאת הפוזיציה הכי obvious שיש במצב כזה של פער, ו-obviously, כל וול סטריט מבינה את זה.
כולם הבינו את זה. זה מצב שהוא כל כך ברור, שכל מי שהוא קצת מתוחכם, אמר, רגע, יש לי פה כסף על הרצפה. אז כולם רצו לעשות long ape ו-short AMC, נכון? אני קונה ב-2 דולר, מוכר ב-6 דולר, יש לי 4 דולר של רווח בטוח. והדבר הזה שהוא היה כל כך ברור, הוא הביא לתוצאה מעניינת. כי מה שהסברת קודם, והוא נקודת המפתח פה, הוא שבשביל לעשות short על AMC או על כל מניה אחרת, צריך להשאיל את המניה ממישהו. וכשאני משאיל משהו ממישהו, אני צריך לשלם לו על זה, יש לזה עלות. וככל שיותר אנשים רוצים להשאיל מניה מסוימת, עלות ההשאלה הולכת ועולה. עכשיו, במניה נורמלית, עלות ההשאלה היא אפסית. כלומר, אם אני עכשיו רוצה לעשות שורט על גוגל או פייסבוק, אפל, מניות כאלה, אני לא אשלם כמעט כלום על ההשאלה. זה ממש שברירי אחוזים. אבל מה שקרה ב-AMC זה מצב שהוא ממש מטורף, לא רואים אותו כמעט. כל העולם רוצה לעשות שורט על המניה הזאת, וזה הביא למצב שעלות ההשאלה היא בין 500 ל-700 אחוזים.
ג'יזוס.
ומה זה אומר לנו? זה אומר שכולם רוצים לעשות שורט, ואין מספיק שורטים, אין מספיק אנשים שמוכנים להשאיל את העלויות שלהם, ואז יש מלחמה על מי שכן מסכים. וזה אומר שאין מספיק מניות מושאלות בשביל לסגור את הפער, ולכן הפער הזה בין המניות לא מצליח להיסגר.
אבל שנייה, ברור שעלות ההשאלה היקרה משמרת את הפער ומונעת ממנו להיסגר, אבל היה פער מלכתחילה. מניית אייפ ומניית AMC לא שוות. אמיל, למה הפער הזה קורה?
אז אנחנו צריכים להבין מי המשקיעים של AMC. עכשיו, מראש, כל התמחור של המניה הזאת הוא תמחור לא רציונלי. המשקיעים של AMC לא מחזיקים את המניה כי הם חושבים שהחברה תרוויח משהו או שיש לה איזשהו עתיד עסקי. לא. הם מחזיקים את המניה כי זה חלק מאיזשהו מאבק שלהם באויב מוול סטריט, בקרנות הגידור, בעולם, לא יודע מה. אבל הם מחזיקים את זה כי הם מאמינים שהמניה תעלה. למה? ככה.
סתם בשביל הצחוק עם יאנו.
כן. עכשיו, ואז מה קרה? הם החזיקו את המניות של AMC שהם רצו, סתם בלי סיבה, מתוך איזו אמונה דתית, ולפתע החברה נתנה להם מניות של אייפ. הם קיבלו את המניות האלה של אייפ, והמניות האלה לא מעניינות אותם. אז הם התחילו למכור. הם המשיכו להחזיק את AMC, ומכרו, והם העיפו את המניות האלה של אייפ שלא מעניינות אותם.
אז אשכרה, לא משנה אם אמרת להם, תקשיבו, אייפ יהיה AMC, הם אומרים, אני לא יודע מה זה המילים האלה שאתה אמרת עכשיו, אני פשוט מכרתי את אייפ, דחפתי את המחיר מניה למטה, את AMC אני אוהב, כי זה דופק את הקרן גידור. אשכרה, פשוט התעלמות מוחלטת ממה שקורה.
אז יש רדיט שנקרא AMC סטוק, שבו כל החבר'ה מתאספים, ואף אחד שם לא מדבר על אייפ. עכשיו, מה שהכי מעניין פה, שלמרות שהסיפור הזה נראה ברור, בגלל שהם כל כך משוגעים, וכל המשקיעים המתוחכמים רוצים לעשות אותו דבר, יש סיכון שהחבר'ה האלה מרדיט באמת יצליחו, והם ישרפו את השורטיסטים.
המטרה של החבר'ה האלה זה להעלות את מניית AMC, ואם הם יצליחו, הרבה מאוד שורטיסטים הולכים לאכול פצצות.
וכבר, זה קרה דרך אגב, אפשר לראות שבחודש האחרון, מניית AMC כבר עלתה, בצורה שהיא ממש לא הגיונית, כי אנחנו יודעים שבעוד שבועיים וחצי, שלוש, הפער הולך להיסגר, ולמרות זאת, בינתיים הוא רק נפתח. שזה מראה לנו, וזה יש פה גם איזה לקח, איזה מוסר הסקל, שאפשר ללמוד באופן כללי על השקעות. צריך מאוד 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 להיזהר ממה שברור מאליו. כי בדרך כלל מה שמובן וברור, הוא לא מה שקורה, זה בדרך כלל מגולם בשוק. הרבה פעמים קורה הפוך על הפוך. יש את הפתגם הזה שלמדתי ממך, על הכלכלן, שמוצא 100 דולר על הרצפה, איך זה הולך?
שכלכלן, אם הוא רואה 100 דולר על הרצפה, אז הוא אומר, אה, עזוב, אני אפילו לא אתרח להרים, כי אם באמת היה 100 דולר על הרצפה, מישהו כבר היה מרים אותם.
אז הבדיחה היא מבהירה כמה כלכלנים לפעמים, שאנחנו ביניהם, שום דבר נגד כלכלנים.
למדנו כלכלה במקור.
אבל לפעמים מתעלמים מהמציאות, אבל זה מקרה נדיר שהפתגם הזה נכון. כי נראה שיש פה 100 דולר, אבל הם לא באמת שם.
ובאיזשהו מקום יש את גישת ג'ורג' קוסטנזה לדברים. אתה זוכר את הפרק שג'ורג' קוסטנזה החליט שעושה הפוך מכל מה שהוא חושב? באיזשהו מקום לפעמים, דווקא ההפך ממה שאתה חושב הוא יותר נכון.
כשאייפ יצא לשוק, אז קרה מצב מעניין. כולם ידעו שאייפ ו-AMC אמורות להיות אותו דבר, אבל מי שהיה עושה אז את ההפוך דווקא.
כן, שורט לונג.
היה מרוויח בוכתות של כסף.
כן, קיצור, אל תהיו בנאליים, חברים.
לכן אנחנו מקדמים פה את שיטת ההשקעות של קוסטנזה. זה תמיד עובד.
עכשיו, אני מבין, אמיל, שכן יש דרך כלשהי מעניינת, תיאורטית, להרוויח מהסיטואציה הזאת, מהעיוות הזה, וזה רעיון מורכב קצת. הרעיון הוא לקחת פוזיציה על הכיוון של עלות ההשאלה לשורט. והיום עלות ההשאלה של המניה היא מאוד יקרה, 500%. אבל מה הולך לקרות? ב-14 במרץ יש את האספה הזאת, כל הסיפור כנראה ייגמר, וסביר להניח שעלות ההשאלה תרד לרמה אפסית. עכשיו, אני צופה כבר עכשיו שהיקר הזה יהיה זול. אז אולי, אולי, אני יכול להרוויח מסוג של שורט על עלות ההשאלה. עכשיו, הקטע הזה הוא קצת מתוחכם, בסדר? הוא כרוך להבין באופציות. אנחנו לא נתעקש. כדי שתבינו. זה קשור לבניית פוזיציית long short סינתטית, שזה אומר long על המניה דרך אופציות. כאילו, למי ש... מי שמבין בזה, מוכר פוט, קונה... קיצור, long סינתטי על אופציות. מי שמכיר, מכיר, ומי שלא, פשוט שיעשה כן עם הראש עד שזה ירגיש מובן. ואמיל הולך להסביר לנו את הפוזיציה שאפשר לעשות על עלות ההשאלה, אבל כדי שיהיה מובן לכם מתי הסיוט הזה נגמר, אז אנחנו נשים מוזיקת רקע על החלק הזה שאמיל מדבר, רק כדי שתוכלו לדעת מתי החפירה נגמרת. אוקיי, אמיל? אז אמיל, תסביר כזה בנפנופי ידיים את הפוזיציה שאולי אפשר לקחת, ולא ממליצים על זה בכלל, ממש לא, על התחזית שעלות ההשאלה הולכת לרדת.
כמובן שמה שאני הולך להגיד פה הוא דבר שאנחנו לא יודעים אם יצליח, לאף אחד לא כדאי לנסות אותו, ורוב הסיכויים שהוא ייגמר בהפסד כספי, רק שתדעו. כשאני עושה לונג סינתטי במניה עם עלות השלה, קורה משהו מוזר. כי עלות ההשלה היא בעצם מגולמת בעלות האופציות. וזה בעצם אומר שכשאני... לא, זה שמה, זה מסובך. כאילו, אני יכול להקריא מה שכתוב פה, אבל זה לא מובן בשיט.
אתה רוצה שאני נשאיר את החלק הזה עכשיו שעשינו, ואני אתפש את זה?
כשאני אתפש את זה?
כן. בוא, בוא ננסה. אוקיי. קו ירוק. קו עולה. בגדול ככה. אתם רוצים לעשות לונג שורט, אם אתם עושים את זה דרך אופציות, אתם עושים לונג סינתטי דרך אופציות, אתם מקבלים לכיס את עלות ההשאלה. אל תשאלו אותי למה ואיך. זה מגולם במחיר באיזושהי צורה, בסדר? אז אתם עושים שורט על המניה האמיתית. אל תחשבו על זה. אז הלונג שעשיתם עם האופציות והשורט מנטרלים את הרעשים אחד של השני, וככל שהזמן עובר, הנה מה שקורה. עלות ההשאלה שמגולמת לכם, שקיבלתם לכיס בלונג הסינתטי, היא קבועה עד הפקיעה. היא לא זזה. אבל עלות ההשאלה ששילמתם בשורט הולכת ויורדת עד האירוע. אז אם כל השיט הזה מצליח לכם, קיבלתם לכיס עלות השאלה מקובעת, ושילמתם על השורט עלות השאלה שהולכת ויורדת, אין רעשים משתי הפוזיציות כי זה לונג ושורט, ומשהו משהו כסף בסוף. זה, זה. עכשיו, מי שלא הבין מילה, שחררו. כאילו, בסדר? אנחנו תוכנית לכל המשפחה.
אנחנו בקושי הבנו.
כן, בדיוק. בכל מקרה, אנחנו נעקוב אחר ההתפתחויות, ובוא נע, אמיל, אולי נעשה שידור חי באספה, בוא נעשה כזה שידור לייב.
נראה לי רעיון כל... טוב. שמע, גם אפשר אולי להסביר את כל הדבר הזה בצורה קצת יותר...
כן, אבל מה, למי יש כוח?
שאלה, אולי אפשר לעשות ש... משאל.
טוב, כעת סוף יולי 2023, ויש לנו חדשות בשבילכם. כל אותם מתוחכמים שעשו לונג שורט על מניות AMC ו-AIP, בתקווה שהפער ביניהם ייסגר, כנראה הפסידו את התחתונים שלהם. כי לאחרונה, בית המשפט בדלוואר פסק שלא יהיה ניתן להמיר את מניות AIP למניות AMC. וכל התוכניות הגרנדיוזיות והמתוחכמות פשוט ירדו לטמיון. מיד לאחר הפסיקה, מניות AMC זינקו, ומניות AIP כמובן צנחו, וזה גרר הפסדים כואבים לכל קרנות הגידור שהלכו על הלונג שורט המתוחכם. ודווקא הריטיילים חסרי התחכום מרדיט, הם כנראה עשו קופה, כי הם פשוט אמרו לונג על AMC. עכשיו, AMC ניסתה להרער על הפסיקה, אבל הערעור נדחה, וכרגע נראה שהכוכבים לא הולכים להסתדר ל-AMC, מה שפוטנציאלית אומר, סיכוי לפשיטת רגל בהמשך הדרך. מנכ"ל AMC אדם אירון פנה במכתב לבעלי המניות, שבו הוא מתחנן שיש חשיבות על לגייס כסף, כי אם לא, הרשת תרוקן את כל המזומנים שלה איפשהו בין 2024 ל-2025. ומה שעוד מעיב על המצב של רשת בתי הקולנוע, זה שביתת השחקנים והכותבים בהוליווד, שעוצרת כרגע הפקות של סרטי קולנוע חדשים, يعني لو زمان توف ليوت كرجا رشت بتي كل نوع بيامين اله از ما اخو لمديم كل السيפור ده بيقال اخو لمديم شما ش اوبفيس كسف قال على الرصبه تميد يقول يشتبش وبايز شو مكان اني سمح شبرك لو شوخر از كدي لو اتت لكم رعنات تفوكين ام ازو نحن اتشلنا اسينا بالسيפור ده بكل مكر كوفين شنهنتم اد كان ماني توكس ها بودكاست